שלום וברכה קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר עולתריה, חלק א', בעמוד רש עין ה'. אני מדבר על המהדורה הישנה כמובן. אני לא אמרתי רשעין ב', אז זה מה שאמרתי. כן. אני מדבר כמובן לפי המהדורה הישנה. יש שם משהו לא בסדר, לא מובן?
לא, זה חדש, זה ישן. ישן לפני חדש תוציא.
הכל מבולבל. טוב. אנחנו אם כן בליקוטים בעולת ראייה. במהדורה חדשה, איזה עמוד זה? במהדורה החדשה, לפי דעתך רש עין תת. ואמר רבה בר חנינא סבא. כן. אז במהדורה החדשה זה בעמוד רש עין תת, במהדורה הישנה זה בעמוד רש עין ה. סך הכל המרחק הוא לא כזה גדול בין שתי המהדורות. ואמר רבה בר חנינא סבא משמי דרב. כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו, ואינו מבקש, נקרא חוטא. מה זאת אומרת שיכול? הרי כל אחד יכול לבקש רחמים על חברו. הכוונה שיכול לבקש ושתפילתו תתקבל, זה הכוונה. הוא יודע שאם הוא יתפלל, התפילה תתקבל.
דווקא בתפילה הזאת.
מה זה התפילה הזאת? פה לא כתוב דווקא על רפאינו. זה שמודפס למעלה מזה רפאינו, זה לא קשור, כי זה ליקוטים מעולת מעין היה על מסכת ברכות. למה שהיא לא תתקבל? אני, למה? תראה, אם אני יכול, למשל, לעזור לך אצל איזה שר, חשוב. יש לי מהלכים, אז אני יכול לעזור. אז אם יש אדם שיודע שאם הוא יתפלל על חברו, תפילתו תתקבל, אני צריך להתפלל עליו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לרוב. ואמר רבה בר חנינא סבא משמי דרב, כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו, ואינו מבקש נקרא חוטא, שנאמר, הנה, זה המקור למה שאמרתי, גם אנוכי, חלילה לי מחתו לשם, מחדול להתפלל בעדכם. מי אמר את זה?
הנביא.
איזה?
שמואל.
שמואל הנביא אומר, הוא יודע בוודאות שאם הוא יתפלל, תפילתו תתקבל. הוא הרי כבן בית לפני הקדוש ברוך הוא. ולכן, כיוון שהעם פונה אליו ומבקש ממנו לעצור את הקולות, המפחידים באמצע קציר חיטים, אז הוא אומר, חלילה לי מחתו לשם לבלתי להתפלל בעדכם, מכאן שלא להתפלל על חברו, זה חטא. למה גאווה?
אמרנו מהרך,
נו.
מי אני שיברך לא מברך.
שמי שלא מברך זה גאווה? לפעמים, כן. לפעמים זה כאילו דאווין כזה. מי אני, מה אני? כדי שיגידו עליו, איזה ענווה יש לו. זה סוג של גאווה. צריך מישהו שאני, כן, אני מכיר. אז שמואל במקרה הזה מכיר את כל ישראל. כן. טוב. תגיד לו שאני לא נמצא. משורשי האמונה, אני קורא עכשיו ברב. משורשי האמונה ויסודי החוכמה האלוהית הוא לדעת שכל דבר שבעולם שממנו תוצאות לגורל חייו המוסרי או החומרי של האדם אינו נעשה במקרה. נדמה לי שלמדנו את זה. טוב, נקרא את זה שוב. כי כל המקרים כולם בהזדמנות פגישתם מכוונים הם לתכליתם. זאת אומרת, יש דברים בעולם שהם בעצם, יש דברים שהם במקרה, וגם הדברים שהם במקרה, הם לא במקרה. כן? מה המשמעות של האמירה הזאת? דברים שהם במקרה, הם לא במקרה. אז הם כן הם במקרה, זאת אומרת שהם לא במקרה. אלא הכוונה שהעולם מלא במה שאנחנו מכנים בשפה של ימינו הזדמנויות. כלומר, הרבה מקרים קורים בעולם, והם מהווים הזדמנות. נכון, יכול היה לקרות אחרת, אז הייתה עוד הזדמנות אחרת. כלומר, זה אני מסוגל להפוך מקרה להשגחה. שימו לב שזה השקפה שמאחדת בין דעת הרמב״ם לבין דעת הבעל שם טוב. לפי הבעל שם טוב, הכל מושגח, אין מקרה בעולם כלל. לפי הרמב״ם, מה פתאום? זה לפי מעלת האדם. ככל שאדם יותר נעלה, כך יש עליו יותר השגחה, פחות נעלה, אין עליו השגחה. אבל מה שהרב אומר כאן, זה שבעצם שתי השקפות מתאחדות. איך? אני נתון בעולם שבו יש מקרים. אך המקרים יכולים להפוך למשמעותיים על ידי. מובן? זה כמו שלמשל אדם רואה תמונה גדולה או נוף. יש מיליוני פרטים בנוף הזה. ואני החלטתי בתוך כל הנוף הגדול הזה להתמקד בנקודה מסוימת. יכולתי להתמקד בנקודה אחרת. אבל פתאום אני שם לב למשהו ספציפי בתמונה. התשומת לב הזאת הופכת את אותה הנקודה מהזדמנות למשמעות. מובן? וזה מה שהרב אומר גם פה. משורשי האמונה ויסודי החוכמה האלוהית הוא לדעת שכל דבר שבעולם שמינו תוצאות לגורל חיים המוסרי או החומרי של האדם, אינו נעשה במקרה. כלומר, יש דברים שאין להם תוצאות לגורל החיים המוסרי וכדומה. אבל יש דברים שאני יכול להשתמש בהם עם השלכות מוסריות או חומריות לגורל החיים שלי. אז הדברים האלה אינם במקרה. או, אינו נעשה במקרה, כי כל המקרים כולם, בהזדמנות בגישתם, כן.
התמונה שרב נתן, התמונה עצמה היא לא מקרית. אבל עליך לבחור
מאותו... התמונה היא מקרית. מיליוני הפרטים שבתמונה הם מקרים, שרק בידי להפוך אותם למשמעותיים. זה נכון, אבל הקדוש ברוך הוא שם בעול... לא, לא?
במובן זה, זה לא מקרי, אבל...
סליחה, אני רוצה לתקן, סליחה, אני מוכרח לתקן את דבריך. כן, כן, אתה אמרת שמכיוון שהתמונה היא פרי מעשה השם, תודה רבה, לכן אינה מקרית. ואני טוען שלא. באופן מושגח, הקדוש ברוך הוא שם בעולם מיליוני מקרים. בסדר? מקרה במובן שזה דבר שאם לא תשתמש בו, יעבור מן העולם סתם ככה.
במובן הזה זה מקרי, זה אני מבין.
כן. אבל אליהם הזדמנויות. הזדמנויות, אפשרויות לשנות משהו.
אבל בעצם זה שיש שם תמונה שם,
נכון. מקבל. מקבל. נכון. נכון. בסדר. אז זה מה שאומר כאן, כי כל המקרים כולם, כן, כן, הרב אומר שיש מקרה. כל המקרים כולם, בהזדמנות בגישתם, מכוונים הם לתכליתם. הזדמנות בגישתם. שימו לב לנושא. וכשהם נפגשים ומקושרים עם בחירת האדם, שיוציאים אל הפועל לתכלית הטוב, והוא מתעלם. לא אכפת לי. מבלי להפיק את התכלית, הוא חומס את חוק המקרה ההוא. הטוב, מהטוב העומד להיות נפעל על ידו. כלומר, הייתה לך הזדמנות לעשות מזה משהו טוב, החלטת לא להשתמש בזה. יש בירושלמי משפט במסכת נדרים. אמר רבי אלעזר, עתיד אדם ליתן את הדין על כל דבר שראה, ולא אכל. ראית תפוז, לא אכלת. אתה תיתן את הדין על זה. זאת אומרת, זה את הדין. מה, אני חייב לאכול תפוזים? אתה לא חייב לאכול תפוז, אבל הגיע התפוז, הוא ציפה ממך למשהו, לא עשית עם זה משהו, חבל. כן, עכשיו, התפוז הוא משל לכל דבר שקורה בעולם. כל המקרים שבעולם ניתנים לניצול, למטרה טובה וחיובית. יוצא שאם לא השתמשתי, לא ניצלתי את הדבר, אני חמסתי מהדבר הזה את הטוב שיכול היה לצמוח ממנו. כן? אתה שואל, איך אני אדע לאיזה טוב לנצל את זה? תשובה, אינני יודע. הלאה. בואו נמשיך. וכאשר אדון כל המעשים, מי זה? קדוש ברוך הוא. שם חוק עולם זה של התפילה, שהיא תהיה מכוננת עמודי המוסר והדעת את השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא סידר שאחד הדברים שיביאו לעולם מוסר ודעת השם זה התפילה, ולפיכך מועילה להפיק תכלית בקשתה. כלומר, למה התפילה מועילה? כי היא מצטרפת למגמה של הוספת הטוב והדעת בעולם. אם כן, ביפגש יחד הצורך של התפילה, כי יש אדם שצריך שיתפלל עליו, עם ההתעוררות הראויה לה, ותנאי המצב המתאימים לה, שזה למשל שאני יכול להתפלל עליו, נדע את היותה דרושה בזה לתוצאות שלמות, לתוצאות שלמות תכליתה. ככה הוא מסביר את דברי הגמרא, שאם יזדמן לך שאתה יכול להתפלל על חברך, אם אתה לא עושה את זה, אתה חוטא כלפי האפשרות שניתנה לך לרומם את התפילה אל מטרתה. והנה, ההרגשה הטובה שבה אדם בהתפללו על חברו, היא מחוברת משתיים, ידיעת השגחת השם יתברך, ותכלית ההנהגה האלוהית בבריאה לצד המעלה המוסרית, עם האהבה האמיתית הפנימית לחברו, שגם היא מגיעה לשורש הקשר המאחד את כל האדם, על פי צרכים החומריים ועל פי רגשותיהם הנפשיים, אל רוממות התכלית הכללית. כלומר, בעצם, כשאני יכול להתפלל על חברי, יש פה פגישה בין שני דברים. פגישה בין התפילה כדבר שמקדם את העולם, שתיים, האהבה שלי אל חברי, שגם היא נועדה לקדם את הדברים. אז נפגשו פה שני עניינים מקדמים ביחד. על כן, כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו, הרי הגיעו המקרים במסיבותיהם לידי כך, שיהיה לו יחס ידיעה וקירוב אלא צריך לרחמים. ואם אז בשעה המוכשרת יחסר את הטובה של מילוא חוק ההרגש הקדוש הזה, שבבקשת התפילה, נקרא הוא חוטא ומפסיד גם לעצמו וגם לחברו. ביות מציאות המצב המתאים מורה את הצורך, שיעזר חברו על ידי התפילה יוצאת מלבבו הוא דווקא. כן, בבקשה.
גם בספק?
ספק אם הוא יכול להועיל. כן. גם ספק זה משהו.
זה מדובר עם משה רבנו. אולי...
כן, כן, ודאי, ודאי. אולי החפרה בעד חטאתכם. נכון. בסדר. לא, אם ודאי לך... ספק זה ספק, ואם אין ספק?
תמיד,
לא יודע. זו החלטה שלך שתמיד יש ספק. לא נכון. יש גם ספק סביר. ספק בלתי סביר. זה כמו שאדם יקנה... כרטיס של מפעל הפיס, אבל הסיכוי שהוא יזכה הוא כזה מגוחך שזה לא שייך בכלל לקנות. בסדר? נכון. למרות שיש, אתה יכול להגיד באופן עקרוני יש איזה מיעוטה, אבל מיעוטה די מיעוטה לא חי שנן. כן. אמר רבה.
יש מנגות שמתפללים על כל דבר?
על כל דבר להתפלל.
כן.
מה זאת אומרת? על כל דבר, עכשיו אתה מתפלל... עבור אישה יולדת בקמצ'טקה? לא. אז דבר שאתה נפגש איתו, זה הכוונה, הפגישה. הפגישה היא אות לכך שזה הייעוד שלך עכשיו להוציא את זה לפועל. ולכן, אם לא התפללת על הדבר, חבל. בסדר? אמר רבה, אם תלמיד חכם הוא, צריך שיחלה עצמו עליו. מה? יעשה את עצמו חולה, שיהיה חולה מזה. כמו שיש ביטוי בסלנג הישראלי, חולה עליך. כן? אז פה, במקרה הספציפי, שהוא צריך להתפלל על תלמיד חכם, הוא צריך להיות חולה בשביל התלמיד חכם. נכון, 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 בדיוק. זה כתוב גם במגילת אסתר. כן? וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו. שלושת ימים. לילה ויום. גם אני ונערותיי עצום כן.
אבל זה היה
לכלל. בסדר. אבל זה בשבילה, כדי שהיא תתקבל אצל המלך בסוף. אמר רבה, אם תנית חכם הוא, צריך שיחלה עצמו עליו. הנהגת כל אדם ישר הוא, כפי תכונותיו הטבעיות, אשר עשהו האלוהים ישר. וכשהוא נזהר מלקלקל בידיו את כוחותיו, הרי טובו הטבעי יהיה המנצח. אבל תלמיד חכם, הפונה לדרכה של תורה, הוא מתרומם למעלה ממידת התכונות הטבעיות, ועל ידי אורה של תורה פועל הוא טוב למעלה מהרגש הטבעי. על כן, אם שבצערו של כל אדם מתעורר הרגש הטבעי להתפלל עליו, עם השתתפות בצערו ובקשת הישוע בשבילו. אבל אם תלמיד חכם הוא צריך להתגבר ולהתרומם בשבילו לפי ערכו, למעלה מהרגש הטבעי, וישים ליבו רצונו לבקש את הישוע בשבילו בהרגש עצום יותר מכפי מידת כוחותיו הטבעיים. בהכירו את ערכו של תלמיד חכם ופעולתו ביותו שלם בגופו ובכל אשר לו, שהוא נעלה ממידת הכוחות הטבעיים וצריך שיחלה עצמו עליו. מה אמר כאן הרב? אני מתפלל על חברי. חברי איננו תלמיד חכם. אבל אני אוהב אותו. יש אהבה טבעית. האהבה הטבעית לא דורשת ממני לשנות את טבעי. יש כבר טבע של אהבה. וגם החבר שלי הוא מתנהג לפי דרכי הטבע. לכן אני לא צריך להיות חולה מזה שאני מתפלל עליו. לעומת זה, אם אני מתפלל על תלמיד חכם, תלמיד חכם כוחו דווקא בזה שהוא גובר על הטבע. לכן כדי להזדהות עם אותו תלמיד חכם, עליי בעצמי לחוות חוויה שהורסת במידה מסוימת את הטבע שלי, ואני נעשה חולה ממצבו של אותו תלמיד חכם. כי זה בעצם מתאים זה לעומת זה. הוא מעל הטבע, אז גם אני מעל הטבע. מה? ודאי שזה פוגע. זה מה שאמרנו. מה? למה זה טוב? כי זה מתאים למעלה של מי שאליו אני מתפלל.
זה לא נשמע
אידיאל. אולי אידיאל או לא אידיאל, זאת מציאות.
איך אמר, לא אידיאל או
לא
אידיאל?
מה? לא. אני מתאמץ בתפילה. בשביל התלמיד חכם. ההתאמצות הזאת עושה אותי חולה. בסדר? זה בסדר או לא בסדר? תשובה היא כן, זה בסדר. מדוע? כי החכם עצמו גם הוא מעל הטבע. פגעתי בטבע, אבל זה בגלל שאני מתפלל על מישהו שהוא מעל הטבע. ואז ברור שלהיות חולה זה פגיעה. ולכן לא מובנת השאלה ששאלת, האם זה לא פוגע? ברור שזה פוגע. אז זה מה שאמרנו.
אבל למה שהכניס עצמו למלכות כזה? כל הכבוד להשתתן...
כי זה חשוב שהחכם הזה... יחיה וכל אשר הוא וכל אשר לו, בגופו וכל אשר לו. כי העולם זקוק לתלמידי חכמים.
כמו דומה לפרה אדומה. הטעון...
אפשר להגיד, בסדר, אתה מגיע רחוק. אני אומר דבר פשוט. צריך, איך אומרים, צריך לסבול בשביל להיות יפה. צריך להקריב משהו, נכון? כדי לקדם משהו בעולם. מקריבים, נכון? כמו שאמרו חכמים, יש על זה אגב מאמר חשוב של חכמים, שהחיים
לא
פיקניק, נכון? איפה הגבול? מה אכפת לי? לא, יש גבול, אבל זה לא הנושא כעת. ברור שלכל דבר יש גבול, אבל בגלל שיש גבול ולא תמיד אתה מצליח להגדיר אותו, אז בגלל זה ההבחנה הזאת לא קיימת? קיימת.
חולה אנוש, אתה
מתמחה. לא. אתה עכשיו שואל פרטים.
לא, אני אתן דוגמה.
אתה, כן, אבל הדוגמה זה נקרא פרטים. אנחנו פה מדברים על העיקרון. אחר כך אתם שואלים איפה הגבול. התשובה היא שאני לא יודע. למה אני לא יודע? כי הרב קוק לא מדבר על זה פה, אז מה אכפת לי? בסדר? ערבות זה פשוט. בערבות, החבר שלי, שאני ערב לו, והוא לא מעל הטבע, כי הוא לא תלמיד חכם, לא דורש ממני על מנת להתפלל שיתעלה מעל הטבע. ערבות, ברור, לא, זה הסיבה שאני רוצה להתפלל עליו, כי אני ערב לו. השאלה, מדוע בשביל להתפלל על התלמיד חכם, אני צריך להגיע למצב של חולי? בגלל שזה ממין, כן, אבל ערבות לא דורשת בכלל להיות חולה. כי למשל, החבר שלי שהוא לא תלמיד חכם, ואני ערב לו, אני מתפלל בלי להיות חולה.
הכוונה באמת להיות חולה, או לעשות עצמך...
זה לא משנה, זה לא משנה איך תקרא לזה. אבל אנחנו רואים הבחנה בין שני סוגי תפילות. אני מתפלל על חברי תמיד, בגלל הערבות. השאלה היא, מה זה גורם לי? אם אני מתפלל על תלמיד חכם, אני גם חולה מזה. מה זה טוב? מה פתאום להיות חולה על תלמיד חכם? כי תלמיד חכם הוא בהגדרה מעל הטבע. כיוון שהוא מעל הטבע, התפילה עליו, ההזדהות איתו, דורשת ממני מאמץ שהוא מעל הטבע. לעומת זה, חבר שלי, שאני ערב לו, אבל הוא לא תלמיד חכם, אינני זקוק לעבור את השינוי הזה בשביל להתפלל עליו. כי אני מחובר אליו בקשר טבעי. מובן? כן. אני לא יודע. זה... לא מצאנו שמקפידים על זה. כן. הרי יש בכלל 200 מנה. זאת אומרת, אם אתה כבר התפללת על תלמיד חכם, אז תוסיף לזה כל האחרים. כן, מה אתה אומר?
רבים באים לאדמו"רים שיש בעיה במשפחה רפואית. לאדמו"רים, רבנים גדולים להתפלל. מה אז? מה הרבנים עושים? משתבים לחולה? או שזה לא תלמיד חכם?
ודאי צריך להשתוות. השאלה, מה יוצר את ההשתוות? אם האדמור הזה, נגיד, מתפלל על אדם שאין אלו תלמיד חכם, אז כדי להשתוות אליו, אין צורך לחרוג מן הטבע, לכן הוא לא יהיה חולה עליו. אם אומרים לו, תתפלל על תלמיד חכם, אז הוא צריך לחרוג מן הטבע, כי החכם הוא מעל הטבע.
באמת, למה נוהגים את זה שהתפילה של האדמור מתקבלת, או של הרב הגדול לפני הקדוש ברוך הוא?
אתה שואל למה האדם יכול להתפלל על חברו בכלל?
כן, לא. זה למדנו פה.
אז למה ללכת דווקא לחכם?
למה להם יש, הם קרובים יותר כמו משה רבנו, לקדוש ברוך הוא?
זה לא מצד שהם קרובים יותר. הסיבה שהולכים לחכם כשיש חולה, זה בגלל שהחכם הוא החולה בעצמו. מדוע? שקול משה כנגד כל ישראל. אז מה שקורה לכלל ישראל קורה למשה. לכן הוא חש את זה. יש לו קשר של אהבה מצד זה. בסדר? אז זה ההסבר שהוא הציע. כן. כן, אבל אני הסברתי הסבר אחר. הסבר אחר זה לא אותו דבר. כן.
במדרגה, בעניין הזה יותר מאביו
ואמו? שאביו יתפלל, כן, ודאי, יותר.
כן. התפילה של החולה על עצמו הכי טובה.
יכול להיות. טוב. אנחנו עכשיו בעמוד רשע ענבב. ויש בעמוד רשע ענבב גם הלכות. הלכות של ברכת השנים. אז בואו נקרא את ההלכות של ברכת השנים. ברכת השנים צריך לומר בה. בימות הגשמים ותן טל ומטר. בחוץ לארץ, בחוץ לארץ, מן לילו של יום שישים אחר תקופת תשרי. ויום התקופה הוא בכלל השישים. ובארץ ישראל מליל זין במרחשוון עד תפילת המנחה של ערב יום טוב הראשון של פסח ועד בכלל. בסדר? כן, ב' בין ארץ ישראל שבא לחוץ לארץ, הוא מגיע בין זין ומר חשבן ל-60 שחר תקופת תשרי. אז מה הוא יעשה? הוא בתור בן ארץ ישראל צריך להמשיך להגיד תן ברכה. ואילו עכשיו הוא בחוץ לארץ והם כבר אומרים, לא סליחה, הוא כבר, זה טעות, ההפך, הוא כבר מזין במר חשבן אומר תן תלו מטר. הוא מגיע לחוץ לארץ, הם עוד לא אומרים, מה הוא יעשה? מה? בשקט, בוא נבדוק. כולל שאלת תלו מטר בשומע תפילה. קודם כי אתה שומע וכו'. והוא מתענית יאמר, יאמרנו שם קודם עננו. בסדר? אה? מה שקט, בכל מקרה מדובר על תפילת לחש.
כן, אבל
שלא שומעו. ברור שלא שומעים, הרי זה תפילת לחש בכל מקרה. כן, אבל פה לא שייך להגיד צינה או לא צינה, ממילא זה בתפילת העמידה שבלחש. שליח ציבור, הוא לא דיבר על שליח ציבור. אם הוא שליח ציבור, הוא לא צריך להגיד שום דבר בשקט, הוא צריך לעשות כמו הציבור. כמו הציבור.
למרות שהוא לא מחויב.
אבל פה הוא שליח של הציבור. ג' ב' סליחה. לא, אז ראינו, כן, ג' שאל מטר בימות החמה. אם נזכר כשסיים תפילתו, חוזר לראש התפילה. הרי זה היה טעות. זה היה טעות. מה פתאום אתה מבקש מטר, כשלא צריך לבקש מטר. ואם קודם שסיים תפילתו, ואפילו קודם שסיים הברכה, חוזר לתחילת ברכת השנים. ואם חזר רק מבטן ברכה וסיים הברכה, אפילו נזכר אחר כדי דיבור, שיוכל לומר שלוש מילות בינוניות, יצא. לא צריך להתחיל מי ברך עלינו. הוא יכול להתחיל מבטן תל ומטר בדיעבד. דלת, לא שאל מטר בימות הגשמים. כן? טעות הפוכה. היה צריך לבקש מטר, הוא לא ביקש. מחזירים אותו, אף על פי ששאל תל. כן, הוא אומר, ותן, מוריד התל, או ותן תל. אבל שאל מטר ולא תל, אין מחזירים אותו, אין מחזירים אותו, נכון. למה? כי הוא ביקש לך הכל מטר. מה? לא. מחזירים, הכוונה הוא מחזיר את עצמו. אם נזכר קודם שסיים הברכה, יאמר במקום שנזכר. ואם נזכר אחר כשנים הטובות, יחזור מבטן וכו', וכל פנים יחזור ויאמר, וברך שנתנו כשנים הטובות. ואם קודם שהתחיל תקע בשופר, נזכר שלא שאל מטר, שואלו בשומע תפילה. ואם לא נזכר עד אחר שומע תפילה, אם קודם שסיים תפילתו, חוזר לברכת השנים. ואם כשסיים תפילתו, חוזר לראש התפילה. ואם נזכר אחר שחתם שומע תפילה קודם שהתחיל רצה, אומר ותן תל ומטר, ואחר כך אומר רצה. עד כאן ההלכות של שומע תפילה. של סליחה, של ברכת השנים. כן. אצל האשכנזים, האורך של הברכה בקיץ ובחורף הוא שווה. שהרי בקיץ האשכנזים אומרים ותן ברכה, ובחורף אומרים תן תל ומטר לברכה. כל שאר הברכה אותו דבר. לעומת זה, אצל אחינו הספרדים, הם אומרים בחורף ברכה ארוכה יותר. האשכנזים נוהגים לומר את התפילה של הספרדים בתוך שומע תפילה אם יש עצירת גשמים. קוראים לזה וענינו, כן? וענינו בורא עולם במידת הרחמים. המלך המשפט. טוב, אז יש פה הלכות קודם כל. בעשרת ימי תשובה אומר המלך המשפט. במקום מלך אוהב צדקה ומשפט. ואם אמר מלך המשפט, או מלך אוהב צדקה ומשפט, לא יחזור. אך אם נזכר תוך כדי דיבור, שיוכל לומר שלוש מילים בינוניות, לדיוניות אומר המלך המשפט. אם אמר בכל השנה המלך המשפט הוא אל המשפט, יצא. טוב, הדבר הזה הוא שנוי במחלוקת גדולה בין האחרונים, עד עצם היום הזה, יש אומרים שלא צריך לחזור, משכתוב כאן, יש אומרים שצריך לחזור, כי הבעיה היא, כיוון שהזכיר את המילה מלך, אז האם זה מועיל או לא מועיל, נחלקו בזה גדולי האחרונים. יצדיק עליו את הדין. בזה? זה לא, לא פשט הברכה. הפשט של הברכה שרוצים שישוב המשפט. סנהדרין וכולי. גם את עצמי, בסדר. אז זה כוונה נלווית, קוראים לזה. כוונה נלווית. טוב, אומר הרב בעולת ראייה. אנחנו בעמוד רש עין זין כבר. המלך המשפט. מהלך המשפט האלוהי התמידי בכל השנה הוא בדרך צדקה. כן, זאת אומרת, צדקה ומשפט. להעלים עין מסוררים ולהמתין להם לתשובה. שעבירה גוררת עבירה ומטמטם את הלב ומקשה את אפשרות התשובה. והשם יתברך הבוחן לבבות יודע כוח יצרנו וקשי התשובה. שגם מי שהפסיד לנפשו ומסר עצמו ביד יצרו מתחילה. שאם היה מרחיק עצמו מכל רע לא היה מושל עליו כלל, עד רבה ואתה תמשול בו. מכל מקום, עכשיו שכבר נאסר ביד יצרו, הרי הוא כאנוס. לכן, במהלך השנה, אף על פי שהאדם על פי המשפט חייב, הקדוש ברוך הוא דוחה, מחכה, יחזור בתשובה. למה? יש לו נסיבות מקילות. מה הנסיבות המקילות? שאם אדם חטא פעם אחת, אז כבר החטאים האחרים באים כשרשרת, וקשה לצאת מזה. לא בלתי אפשרי, אבל קשה. אבל בעשרת ימי תשובה פותח הקדוש ברוך הוא שערי תשובה לרווחה. שקדושת הימים גורמת הכנת היצר הרע שלא יוכל לעכב את האדם מתשובה. ובעת רצון גדול כזה שסילק השם יתברך את הכוח המעכב והאדם שוב אינו אנוס, אז מופיע הוא במידת המשפט בעצמיותו העליונה. מה בעצם אומר הרב? זה שבעשרת ימי תשובה זה יותר קל לעשות תשובה, זה בעצמו כתרוג על האדם. כי כל השנה אני מבין שאדם לא עושה תשובה. יש לו עיכובים. אבל בעשרת ימי תשובה אתה לא עושה. זה לא מובן. הרי יש לך הזדמנות. אתה לא מנצל המלך המשפט. בלי צדקה. בסדר? המלך בשדה. אז הרי המלך בשדה חושבים שזה כיף. לפי איך שהרב הסביר גם פה במלך הקדוש. רואים שזה בעיה שהמלך בשדה. כי אם המלך בשדה דרבה לה כמעט עושה בעיות. זה לא? זה שנקרא לך לחזור. ודווקא בגלל שקל לך לחזור, דרבה לה כמעט לא חוזר. כן? מי שמבטל? נכון. טוב. כן. זה בסגולת הימים האלה. יש בסגולת עשרת ימי תשובה שהעולם בכללו עסוק בתשובה. למשל, בתחום הבוטני, הצמחים. זה התקופה של הסתיו. נכון? מה קורה בסתיו? העולם הגלוי נעלם, וכוח החיים מתנקז בתוכיות העצים. נכון? כלומר, כל מה שהיה גלוי חזר עכשיו אל שורשו. אז זה תשובה. בסדר? וזה מה שכתוב, שנהגו לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה. זאת אומרת, אם כבר העולם עושה תשובה, אז תעלה טרמפ, יותר קל. זה הכוון. שנאמר, דרשו השם בהימצאו. כן, הכל, כן, כן, כן. כל דבר חוזר אל שם. אני מסביר לך. מה שקשה לך ברעיון הזה שהדומם עושה תשובה, קשה לך. זה בגלל שאתה מבין שהתשובה היא משהו שבהכרה. וזה בגלל חטא. אבל, לפי הרב קוק, התשובה זו תנועה כללית של המציאות. כלומר, כל העולם כולו, מעצם המציאות של הבריאה, התרחק מהבורא, ולכן יש נטייה לשוב אל המקור. מובן? יש גם תשובה הכרתית. מה זה תשובה הכרתית? התרחקתי בהכרה, אני חוזר בהכרה. בסדר? אבל זה רק נקודה אחת ממכלול הרבה יותר גדול של התשובה הקוסמית. בסדר?
הגיתום שעכשיו דיברנו עליו, אבל הוא משהו הכרתי.
כן, זה כן. פה מדובר על התשובה מהחטאים. ולכן יש פה משפט. כן, אין משפט בלי הכרה. כמעט. ולמלשינים. טוב, פה אנחנו נכנסים לברכה מיוחדת מאוד. הברכה הזאת הופכת את תפילת 18 ל-19. עדיין היא נשארת עם השם הקדום, אבל יש פה 19 ברכות. מה זה אומר? כן. דבר תמוע מאוד. יש בגמרא, אמר רבן גמליאל, מי יכול לתקן את ברכת המינים? כן, או כלום, יש אדם שיודע לתקן את ברכת המינים. המינים היו הנוצרים הראשונים ששיתפו פעולה עם השלטון הרומי, שברו את הסולידריות, והיה צורך להרחיק אותם מכנסת ישראל. בעצם ברכת המינים הייתה החלטה פנימית של בית המדרש להוציא את הנצרות מן היהדות. כן, זה היה יהודים. עכשיו צריך להבין משהו. איך ברכת המינים מוציאה את הנצרות מהיהדות? עד אז, זה בערך עד שנת 100 לספירה. כלומר, זה משהו כמו 60 שנה אחרי מות ישו. עדיין היהודים והנוצרים נחשבים לאותו הדבר. הנוצרים, כל הזמן שבית המקדש היה קיים, היו מקריבים קורבנות עם כולם. היו מתפללים עם כולם, מקיימים מצוות עם כולם. ולכן היה מאוד קשה להבחין. כן? אתה אומר, זה יהודי וזה יהודי, מה ההבחנה? מה ברכת המינים עושה? ברכת המינים היא ברכה שנאמרת בבית הכנסת. ואז מי שבא להתפלל, מתבקש לומר, אמן. איך יכול אמין לענות אמן על ברכה שבה מקללים אותו? וזה מה שהוציא את הנוצרים מבית הכנסת והקים את הכנסייה בעצם. השאלה אם טעות או לא טעות, לא נראה שזה טעות. אבל ברור שזה לא היה פשוט בכלל לעשות דבר כזה. כן? כי הגמרא למשל אומרת על איך ישו עצמו נדחה, ששם הייתה טעות. כן. על ישו זה הייתה טעות איך שטיפלו בו. לא טיפלו בו כראוי וקרה מה שקרה. אז רואים שהתלמוד בעצמו יש לו איזו התחבטות בדבר. אבל להלכה נקבע. יותר מזה, אם החזן לא אומר את ברכת המינים, מורידים אותו מהטבע, נכון? בעוד שבשאר, נגיד, אפילו אם הוא רק מתבלבל, זאת אומרת, בשאר ברכות, אם החזן יתבלבל, מחכים שהוא יחזור לעצמו, ממשיכים. אם בברכת המינים, מורידים אותו.
גם היום?
גם היום, לא יודע. היום, כן, אפשר גם גם היום. לא, 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 לא. טוב, לא יודע, אם האנשים מחכים ככה, אתה יודע, מחכים, האם הוא יתבלבל או לא יתבלבל. זה עושים בקריאת התורה. למה יש קריאת התורה? כדי לתקן את הבעל קורא, נכון? זה הסיבה, זה הספורט, נכון? הוא לא אמר חטף פתח כמו שצריך, וואלה, כן. אז זה מה שהופך את בית הכנסת למעניין, כן? עכשיו, יש במשפט הזה של רבן גמליאל, כלום יש מי שיודע לתקן את ברכת המינים, איזשהו קושי. שהוא יתקן ברכת המינים. או מה זה שיודע לתקן את ברכת המינים? כאילו שברכת המינים כבר ידועה, רק צריך לתקן אותה. מה זאת אומרת כבר ידועה? מה פתאום ידועה? יפה, זאת אומרת, לא ייתכן היה שהחכמים יתקנו תפילה בתקופה מאוחרת, שבה כבר אין יותר נביאים, בלי שקדמה לזה אופציה אצל הנביאים עצמם. כלומר, זה כאילו אומר שהייתה איזה מין מסורת של הנביאים, יש ברכה שאנחנו לא מתקנים, אם יהיה צורך, תוציאו את זה מהבוידם. כן? בינתיים לא צריך, הגיעה הנצרות, אז היה צורך לתקן אותה. לתקן את התפילה הזאת.
מה זה בבוידם?
כן, זה נמצא, זה נמצא ברוח הקודש של האומה. כן, עכשיו, זה בעצם מה שהגמרא אומרת, שיש 18 ברכות כנגד 18 אזכרות שבקריאת שמה. כן? בקריאת שמה, בשלושת הפרשיות ביחד, יש 18 פעמים שמו של הקדוש ברוך הוא. או הוויה או אלוהים. שואלת הגמרא, ומה עם ברכת המינים? את הייתי? כן, כן. אבל מה עם ברכת המינים? הרי יש רק 18 אזכרות בקריאת שמה. לא. הגמרא עונה, אחד. אחד זה גם שמו של הקדוש ברוך הוא. זה בקריאת שמה, נכון? המילה אחד. כן. כן, כן. שמה ישראל, השם בנו השם? אחד. אחד זה גם שמו של הקדוש ברוך הוא. וזה כנגד זה ברכת המינים. מה פירוש הדבר? מה עשו המינים? פגעו במה? באחד. נכון? בייחוד. לכן, אחד כנגד ברכת המינים. אז זאת אומרת שזה ברכה שהיא אופציונלית. צריך אותה, שמים אותה. לא צריך, לא שמים אותה. בסדר? מאז שקמה הנצרות, היא נצרכה, ולכן היא הוכנסה כאן. עכשיו יש פה איזה בעיה כפולה. הבעיה הראשונה היא, איך ייתכן לתקן ברכה, כבר העלינו את הקושי הזה, כשאין נבואה? שתיים, כשאתה בא לתקן ברכה, אתה צריך להיות לא מעורב רגשית. נכון? עכשיו, התוכן של הברכה זה ברכה של דחייה, שנאה. ומה היה החטא של עם ישראל באותה תקופה, ובמיוחד אצל תלמידי חכמים? שנאת חינם. אז מי יכול לתקן? כלומר, צריך להבין שהביקורת של ישו על הרבנים, היה לה בסיס במציאות. כן? אומר, אתם מלאי שנאה. לכן אני אומר לכם, ואהבת לרעך כמוך וכו'. להבדיל מיליארד הבדלות, גם רבי עקיבא שם לב לזה. כן? הוא ראה שתלמידיו לא נהגו כבוד זה בזה, וקרה מה שקרה. ולכן רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מקבילה לאותו האיש. כן? רק שזה פסוק בתורה. כן? אז זאת אומרת שהיה בסיס לטענה, לא בגלל זה הוא צריך להתנהג כפי שהתנהג, יש איזה בעיות אם יש. כן? אני חושב. אבל אז יש בעיה, מי יכול לתקן ברכת המינים? בואו נראה. אני קורא כאן... זה נכון, זה נכון, זה נכון, זה נכון. אז זאת אומרת שמכון מאיר זה בעצם תיקון לצורך בברכת המינים. כשמכון מאיר יגמור את העבודה שלו, אז נבטל את ברכת המינים, לא יהיה צורך בה. בסדר? טוב. אמר להם רבן גמליאל לחכמים, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים, עמד שמואל הקטן ותקנה. מה מיוחד בשמואל הקטן? שמואל הקטן יכול לפתור את הבעיה בשני דברים, את שתי הבעיות. א', הוא אמנם לא נביא, אבל הוא השריד האחרון של הנבואה. הרי חז"ל אומרים למה נקרא שמואל הקטן, שהוא קטן משמואל הרמתי. קטן משמואל הרמתי, זה מדרגה עצומה, שמואל מגדולי הנביאים. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו.
איך אומרים שהוא שקול כילד משה ואהרון, משה גדול מכולם?
נכון, נכון, זה באמת שאלה טובה.
לא, אם כבר אומרים שמואל כזה...
לא, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, זאת שאלה טובה. לא, יש תשובה, אבל כשאנחנו נלמד את הנושא הזה, אז נענה על זה. לא, קשור זה בטוח. כל דבר הוא קשור בקשור. כן?
לפני זה גם הבאנו את שמואל.
כן, הבאנו גם לפני כן את שמואל, זה נכון. ובכלל, אתה יודע שיש גם רחוב בירושלים שנקרא רחוב שמואל בית. כן? לא, שמואל בית, בית. זה הרחוב של שערי צדק, יש גם שמואל הנביא, נכון? שכונת שמואל הנביא. שכונת הנביא היא על הגבול שהיה בתוך ירושלים בין ירדן לישראל. וזה השתנה, הגבול הזה בטל במלחמת ששת הימים. במלחמת ששת הימים, אז ראש הממשלה היה לוי אשכול, נכון? ויש לו נכד בשם אשכול נבו, הוא סופר ישראלי. כן, ברור, אבל אתה, לא, כי אתה אמרת שברגע שדבר הוא קשור, אפשר לדבר עליו. אז אני הולך לפי דרכך, שכל דבר שקשור, אנחנו נדבר עליו. מה יש? אל תיחס עליי, אני פשוט, זה הדרך שלי ללך ללמד. טוב, עכשיו, אם כך, שמואל הקטן הוא מעין שמואל הנביא. גם בגמרא נאמר שבשעת פטירתו מן העולם הוא ניבא. הוא ניבא על מלחמת בר כוכבא, הוא אמר כל מיני דברים שעתידים להיות. אז אם כן רואים שאצל שמואל איזשהו שריד של הנבואה עדיין היה קיים, למרות שזה אחרי חורבן בית שני. דבר נוסף, אז לכן הוא יכול לתקן את הברכות, את הברכה הזאת. הרבה פעמים כשרוצים לתקן תפילה מיוחדת פונים אל המקובלים. למה המקובלים? כי המקובלים גם שייכים לאסכולה של הנביאים, למרות שהם לא נביאים. דבר נוסף, מה המאמר המפורסם של שמואל הקטן? במסכת אבות, שמואל הקטן אומר, בנפול אויבך אל תשמח וביקשלו אל יגל ליבך, פן יראה השם וראה בעיניו וישיב מעליו אפו. עכשיו, המשפט הזה הוא משפט יפה, רק שזה לא שמואל הקטן אמר אותו, זה כתוב במשלי. אז מה קרה שאתה אומר ששמואל הקטן אומר? אלא הכוונה שהוא הרגיל לומר. זאת אומרת, כשאתה רואה את שמואל הקטן, מה זה אומר? זה אומר הפסוק הזה. כלומר, גם אם הוא לא אומר את המילים של הפסוק, אבל האישיות של שמואל הקטן משדרת את הפסוק, בנפול אויבך אל תשמח. זה הכוונה, אומר. כן, כמו, כולו אומר כבוד. עכשיו, כלומר, יש, אפילו יש במסכת אבות הרבה מהביטוי, הוא היה אומר. מה זה? הוא היה אומר. הוא היה מה שהוא אומר. אתה רוצה לדעת מי הוא היה? תראה מה הוא אומר, תדע מי הוא היה. אז אין הבדל אצלו בין הפה ללב. מה שהוא זה מה שהוא אומר. מה שהוא אומר זה מה שהוא. אז שמואל הקטן זה הפסוק, בנפול אויבך אל תשמח. לכן הוא היחיד בין כל חכמי ישראל של אותו דור שהיה נקי לגמרי משנאת חינם. לכן דווקא עליו הוטלה המלאכה של הברכה הזאת, שהוא יודע לתקנה בלי להתכוון כוונה שאיננה ראויה, שהוא לא ראוי להכניס. כי תארו לעצמכם שחכם אחר היה צריך לתקן בקטע מינים. יש לו קצת שנאת חינם על השכן שלו. אז הוא אומר, למינים ולמלשינים ולשכן שלי אל תהיה תקווה. כן? הוא היה מכניס את הכוונה הזאת. זה מזהם את הברכה מתחילתה. טוב, עכשיו כל הדברים האלה זה רק הקדמה כדי להבין מה שהרב אומר כאן. כל הברכות של התפילה שהן מלאות חסד ואהבה. רפאנו, גאלנו, זה חסד ואהבה. ראוי לתקנם, כל חכם הראוי למעלה רוממה כזאת לערוך תפילות קבועות לגוי קדוש ועם חכם ונבון. אבל ברכה זו של התפילה, שבתוכה עצורים דברים של שנאה ומסתמה. והאדם באשר הוא אדם, אי אפשר כלל שלא תימצא בקרבו איזו שנאה טבעית לאויבי נפשו ורודפי עמו. צריכה היא לבוא דווקא ממי שכולו טהור וקודש לשם, שתכונת השנאה הטבעית אין בלבבו כלל. כלומר, שמואל אין לו שנאה מכוח הטבע. הוא אוהב את כולם, כולל את המינים. ואף על פי כן יש לו שנאה שכלית. כן? ורק מפני שעל ידי תקלתם של הרשעים המכשילים מחוסרת ההתגלות של התכלית הכללית, יעתר אל השם להדוח אותם. אבל אם יישאר בלבבו איזה רגש כל דהו של שנאה מפני ההתנגדות הטבעית, אף שהיא קודש לשם בהתחלתה, מכל מקום תגבר בלב להיות גם כן לשנאה טבעית, חוץ משורת הכוונה האמיתית. כלומר, אתה תסנה מעבר למה שראוי. על כן עמד שמואל הקטן ותקנה, ורק הוא באמת ראוי לה, כי הוא אשר דרש תמיד, בנפול אויבך אל תשמח וגומר, והסיר מלבבו כל רגש שנאה גם לשונאי נפשו, והוא כשהתעורר לתקן ברכה למינים, והוא כשהתעורר לתקן ברכה למינים, לא תימצא בה כי אם רגשת לב טהור לתכלית הטוב האמיתי הכללי. לכן דווקא הוא יכול. להדוח? לשבור. לשבור במדוחה. במדוחה אתה מרסק. קסח בלעז, כן.
אחרי הצער שיהיה,
קוראים לזה ברכה, למעשה זה קללה.
זה ברכה לנו.
היה אפשר לעשות את זה בצורה חיובית. נתפלל עליהם שיחזור בתשובה. למה נתפלל?
זה כבר אמרת. זה אמרת בהשיבה, בהשיבנו. השיבנו, כולל גם את המינים. אבל פה מדובר במינים שלא חזרו בתשובה, והם מזיקים לאומה, מה תעשה? התחקיית שיחזרו בתשובה, הם יקלקלו. לשנה האחרת, יש בגמרא שברוריה אמרה שצריך להתפלל על המינים שיחזרו בתשובה, זה גם בסדר. לשנה האחרת שכחה, והשקיף בה 2-3 שעות. הם היו אז בכלל ישראל. לא, זה גרם להם לצאת. לקח איזה זמן. בסדר? לכן בימינו, שאין לנו אותם המינים, אז מי שעונה להגדרה של המינים הוא בכלל זה. לשנה אחרת שכחה, והשקיף בה 2-3 שעות. כן, הגמרא אומרת שקרא לשמואל הקטן איזה פדיחה. מה הייתה הפדיחה? הוא היה חזן, והוא הגיע לברכת המינים, שהוא בעצמו תיקן, והוא שכח אותה. מה הלכה אומרת?
להחליף אותו מיד.
ואותו לא החליפו. שואלת הגמרא, למה לא החליפו אותו? אותו, כי הוא תיקן, אז הוא לא חשוד. כי הרי מה חושדים? שהבן אדם הוא מהמינים. כן. אז רשמו על הקטן, אתה לא יכול לחשוד בו שהוא מהמינים, לכן אצלו לא הורידו אותו, למרות שהיה לו איזשהו בלבול. אנו אומרים תפילתנו על פי דעת המייסדים האלוהיים. כן? הרי אני מתפלל. איך אני יודע מה הכוונה של מה שאני אומר? אני אומר כוונתי על דעת מי שתיקן את התפילה. מה שהוא התכוון, לזה אני מתכוון. כן? זה קוראים לזה ראש קטן. אבל ראש קטן זה מצוין במקרה הזה. ככה אני לא טועה. כן? מה התכוונו אנשי כנסת הגדולה כשאמרו רפאנו? לא יודע מה הם התכוונו. מה הם התכוונו למה שהם מתכוונים? בסדר? לכן אנו אומרים תפילתנו על פי דעת המייסדים האלוהיים, וגם שרגשותיהם גבהו מאוד מדרכנו, אנו סומכים על דעתם הרוממה האלוהית. אמנם הוא, עליו השלום, מי זה הוא? שמואל הקטן. המייסד והמתקן, דרש שתהיה תפילתו נובעת ממעמקי נפשו הקדושה לכל פרטיה. זאת אומרת, למה הוא המתין 2-3 שעות? כי הוא רצה להזדהות לגמרי. הרי הוא לא יכול להגיד, אני מתפלל על דעתו של שמואל הקטן. הוא בעצמו שמואל הקטן. נכון? אבל התפילה של הברכה למינים היא צריכה מעמד נפש גבוה וניסה מאוד, כדי שתבוא דווקא מתארת לב קדוש. הדבק באלוהים חיים ומכיר שכל בריאותיו חביבים לפניו, כי מעשי ידיו כולם, אלא שעם כל זה יגביר שכלו על הרגשתו. וידמה בזה לאדון כל המעשים שמנהיג עולמו גם במשפט עם הרחמים. ורק ביות האלוהי על הזה, מי זה האלוהי על הזה? שמואל הקטן. מוכשר לזה, הייתה עליו יד השם לקדשו בקדושה עליונה למען תקן תפילה זו. אבל הציורים התיאוריים משתכחים וצריכים לסייעתא דשמיא. ולשנה אחרת השקיף 2-3 שעות עד שמצא בנפשו את הכשר הקדושה והטהרה הראויה לברכה זו. כלומר, זה לא שהייתה לו פדיחה טכנית, הוא לא זכר. לא, הוא היה צריך לחדש את כל מעמד הנפש שהיה לו בשעה שהוא תיקן את הברכה. שנאמרה לפי מילותיה ברוח שנאה, ושתהיה עם כל זה מלאה רוח אהבה וחסד. כלומר, צריך לעשות עבודה מאוד גדולה, לסנוע בגלוי ולאהוב מבפנים. ורק קינת השם צבאות בחשקו, אל תכלית השלמות בהיגלות כבוד השם, בסור כל מניעה וכל סיג, תעשה זאת. שלום.